אנחנו פה באמצע המאמר 60 מימה מלאכות בלקוטי תורה לשון השירים בדף מם בעמודה השלישית. אמצע פרק ב' של המאמר, השורה מתחילה במילים מיני כמו קודם, בנקודה. למדנו כאן בתחילת הפרק שמה הסיבה שחזל מכנים את הקדוש ברוך הוא בכינוי הזה דווקא, הקדוש ברוך הוא. הסברנו שהמילה קדוש פירושו מלשון מובדל, כיוון שהעולם הרי לא נברא באופן של לילה ועלול, כמו שהוא הסביר בפרק הראשון, אלא העולם נברא באופן של מאין ליש, אז אין שום יחס ואין שום ערך בין הבריאה לבין הבורא, ולכן קוראים לו הקדוש, קדוש מלשון מובדל. פה הוא מסיים את הביאור ואומר כך, וזהו שנקרא הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שחזל מכנים אותו דווקא בכינוי הזה הקדוש. דהיינו, מה בא לבטא הכינוי הזה דווקא? שהוא יתברך קדוש ומובדל מהעולמות. שהקדוש ברוך הוא מובדל מהעולמות, דהיינו העולמות אינם תופסים מקום כלל ואין להם שום ערך ושום יחס, וזה גם הסיבה שאני הווי לא שניתי, לא כמו בעילה ועלול אמרנו, שהעילה תפוסה כל הזמן בעלול, היא עסוקה בו, אז לכן היא גם משתנה. אבל כשמדובר ביש מאין, אין שום ערך ואין שום שינוי ואין שום תפיסה בין המקור, בין הבורא לבין העולמות. זה נקרא שהוא מובדל מהעולמות. והבריאה יש מאין. הבריאה נעשתה לא באופן של השתלשלות עילה בעלול, אלא זה נברא באופן של יש מאין. מה כאן היש מאין? דהיינו המקור שמשם הבריאה מקבלת חיות נקרא עין. למה קוראים לזה עין? זאת אומרת, זה נקרא עין כי המקור שממנו חיים העולמות זה בא מספירת המלכות, כמו שהוא יסביר כרגע. ספירת המלכות היא הספירה הכי תחתונה, ספירה האחרונה, וספירת המלכות ביחס למהותו ועצמותו נקראת עין, כמו שהוא מעריך מיד. מעין ממש, כשאומרים שהבריאה מקבלת חיות מעין, הכוונה היא מעין ממש, דהיינו, שהאור וחיות המתלבש בעולמות, אותו חיות אלוקית שמתלבשת בעולמות, שזה בא מספירת המלכות, היא כלא חשיבה כמי דברך. האור האלוקי הזה שמתלבש בעולמות, הוא עצמו הוא כלא חשיב לגבי הבורא. לכן, כשרוצים לומר מה המקור של הבריאה, אומרים שזה מאין, זה דרגה כזו שאין לה תפיסת מקום בכלל. דהיינו, למה אומרים שהבחינה הזו שמחיית העולמות נקראת עין? כי שעיקר התאבות העולמות הוא על ידי מידת מלכותו יתברך. העולמות מקבלים חיות על ידי ספירת המלכות. ספירת המלכות היא הספירה האחרונה, שממנה מצטמצם חיות לעולמות. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, כמאמר, יחיד חי העולמים מלך. מה הפירוש במשפט הזה? המשפט הזה מתחלק לשניים. יחיד. אומרים יחיד מה מתכוונים? היינו שבאמת הוא יחיד ומיוחד. קודם כל אומרים הוא יחיד. היינו הוא יחיד ומיוחד כמו קודם בריאת העולם. אין שום שינוי לגבי לפני הבריאה ולאחר הבריאה. הוא נשאר יחיד ומיוחד. חי העולמים. העולמות מקבלים חיות. מאיפה הם מקבלים חיות? הוא רק מבחינת מלך. החיות שמקבלים זה מהספירה האחרונה, ספירת המלכות, שזה ספירת המלכות, זה הערה באלמה והיא לא תופסת מקום בכלל. זה נקרא יחיד, חיי העולמים, זה מלך. כדי להסביר מה הפירוש שהחיות הזו שבאה מבחינת מלך, היא חיות כל כך מעטה שאינה תופסת מקום. אז ניתן משל ממלך בשר ודם. כמו על דרך משל, מלך בשר ודם. שבחינת היותו מלך על המדינה, המלוכה הזו, שהמלך מולך על המדינה, ומנהל את כל הפרטים האלה, אינו בחינה ממהותו ועצמותו. זה לא משהו שקשור למהות של המלך. דיינו, המהות של המלך בינו לבין עצמו זה לא זה שהוא מנהל מדינה, יש לו תחתיו חיילים ויש לו תחתיו כל מיני עיסוקים, זה יש לו כישורים לזה ויש לו יכולות, אבל זה החלק התחתון במהות שלו. כי מהותו ועצמותו הוא, מה המהות של המלך? למה הוא נבחר להיות מלך? מה הייחודיות שלו? משהו חכם ונבון. כמו שאמר פרעה ליוסף הצדיק, אין חכם ונבון כמוך, אז אתה תנהל על פיך אישה כל עמי. אז המהות שלו האמיתית הוא חכם ונבון. זה שהוא חכם ונבון זה למעלה לגמרי עם כל ההתעסקות שלו בעניינים היומיומיים. ורק עניין מלכותו, מה זה המלוכה שלו? ומה ששמו נקרא להם שמולך על הארץ. יש כאילו את החלק החיצוני שלו, החלק הזה שכולם קוראים לו בשם מלך, וזה מטיל אימה ופחד על כולם, אז כולם מתנהגים בדיוק לפי מה שהוא רוצה. אבל זה לא שמהותו הפנימית יורדת לרמה הזו של העם. מהותו הפנימית היא למעלה מכל זה. אותו דבר גם כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא קדוש, הוא מובדל, הוא למעלה מכל הבריאה. מה שכל הבריאה מקבלת חיות, ומה שכל הבריאה מתנהלת, זה בא ממלכות, מלכות הספירה הכי תחתונה. זה נקרא חי העולמיים, זה מלך, זה בא ממלכות. כך יובן למעלה, אותו דבר בנמשל. שהתאבות ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים, זה שכל העולמות העליונים ותחתונים מתאבים בפעם הראשונה, זה שמקבלים חיות בכל רגע ורגע, הוא רק על ידי מידת מלכות. זה בא לא ממהותו ועצמותו. מהותו ועצמותו לא מתלבש באופן פנימי בעולמות. העולמות לא יכולים להשיג אותו ולהבין אותו ולקבל אותו. מבחינתם הוא סובב וקדוש. מה שנמצא ומחייב ומהווה את העולמות הנבראים, המוגדרים, המוגבלים, זה בא מהמידת מלכותו. שאין לכל העולמות ערך ושייכות למהותו ועצמותו יתברך. אין שום ערך, שום שייכות. כל העולמות למהותו ועצמותו של הבורא, שהוא רם ומתנשא מהם, אין יכולת בכלל ששום נברא, לא משנה, קטן או גדול, רוחני או גשמי, שיהיה לו איזושהי השגה ותפיסה ויכולת קיבול של מהותו ועצמותו. והחיות וההתאבות, העולמות, אז מאיפה כל העולמות חיים וקיימים? מאיפה האנרגיה נמשכת עליהם? נמשך להם רק ממה שנקרא, הוא יתברך מלך עליהם. זה נמשך אליהם מהבחינה של מלכות, מלכות הספירה התחתונה. מבחינת מלכות נמשך חיות לעולמות. וכמו שנאמר, ואין מלך בלא עם, איך ספירת המלכות יכולה להתגלות? איך ספירת המלכות יכולה לפעול? חייב להיות עם, חייב להיות נבראים, חייב להיות מציאות נמוכה, תחתונה, ועליהם ספירת המלכות ממשיכה את החיות, מהווה אותם ומחיה אותם. כמו בגשמיות, מלך יכול להיות מלך רק על עם. מה הכוונה עם? עם זה אנשים שהם זרים ממנו, אם יהיה כמו שכתוב את הבטניה, אם יהיה למלך בנים רבים, יהיה לו מאות בנים, יהיה אבא שלהם, הוא לא מלך עליהם. גם אם יש לו שרים רבים, אז הוא לא מלך עליהם. מלך זה דווקא אנשים שהם עם, עם זה מראה שהם רחוקים, הם מציאות החצונה, ועליהם מתגלה ספירת המלכות. זאת אומרת, יש כאן, מה שהוא הולך להסביר זה דו סטרי. המלך משפיע על העם, אבל גם העם נתנים למלך. העם גורמים לעובדה שהמלך יכול להיות מלך, כי בלי עם אין מלך. אם יש לו מיליון כבשים, הוא לא מלך על הכבשים, הוא רואה על הכבשים. כדי שיהיה לו את הגילוי של המלוכה, צריך להיות אנשים שהם ברמה נמוכה, ברמה של עם. אז העם מגלים את המלכות, מצד שני, העם מקבלים מספירת המלכות. אותו דבר גם מביא לכך עוד משל. ולכן נקרא בחינת מלכות בשם כתר מלכות. זה הסיבה למה לספירת המלכות קוראים כתר. כתר מלכות, זה הלשון הידוע. מה פרוש כתר מלכות? מסתכלים על כתר. כתר שהוא, המלך לובש כתר. זה שהוא לובש כתר על הראש, הכתר הוא עולמתו, כתוב על מלכי בית דוד, יודעים שהוא המלך. מה זה הכתר? בסך הכל, ממה עשוי הכתר? כמו כתר שהיא אתרה על הראש, ונעשה, ממה נעשה הכתר? מאבנים טובות. בסך הכל, כתר זה אבנים, זה דומם. קחתי כמה אבנים דוממים, שמתי אותם בצורה יפה על הראש, או, הוא המלך. זאת אומרת, מה הוא מגלה שהוא המלך? כמה אבנים שהם סך הכל מהדומם. ואין לה שייכות עם עצם הלובשה, אין קשר בין האבן לבין המהות הפנימית של המלך שלובש את הכתר. אבל מכל מקום, למרות שיש ריחוק עצום בין המהות של האדם לבין האבן, אבל בפועל עובדתית מה אנחנו רואים? ביות הכתר עליו, כשהכתר נמצא על הראש שלו, אז נגלה וניכר בחינת מלכותו, אז כולם אומרים, הנה, זה המלך. אותו הדבר גם למעלה. מתי מתגלה ספירת המלכות? מתי ספירת המלכות יכולה לפעול את פעולתה? אין מלך בלא עם. אז העם הם כמו אבנים. הנבראים הם כמו אבנים, הם רחוקים מאוד ממהותו ועצמותו יתברך. אבל דווקא על ידם מתגלה המלכות שלו. כמו כן, עניין בחינת מלכות דה הצילות, מה העניין של ספירת המלכות, של עולם הצילות, הוא שכל העולמות אין שייכים לעצמותו שיהיו פועלים בו, שזה שינוי חצוף שלום. כל העולמות, זה שהוא מחיה כרגע עולמות, יש לו מיליונים של נבראים, וטריליארדים של בעלי חיים, וכל כך הרבה פריטים, זה לא עושה שינוי בבורא, הוא כרגע עסוק עם כל כך הרבה עניינים. כל ההתעסקות וכל החיות שכל נברא מקבל בדיוק את המינון שהוא צריך, זה הכל בא מההערה באלמה מספירת המלכות. הם לא פועלים שינוי בעצמותו, חס ושלום. רק חיות והתאבות העולמות והנבראים, מאיפה כל העולמות וכל הנבראים מקבלים חיות, ומבחינת מידת מלכותו יתברך. סך הכל זה בא ממלכות, מלכות הספירה התחתונה. בוודאי, אבל זה לא, אבל זה בא ממנו כהערה. בא ממנו כהערה, הערה זה לא תופס מקום. והערה הזו אינה, אין לה ערך אליו. מכיוון שאין לה ערך, לכן היא לא עושה בו שום שינוי. ביחס אליו אין שום ערך. ביחס לנברא, הוא מקבל חיות מאוד מאוד גדולה. ועד יוצא שעל די העולמות ניכר מידת מלכותו. יש כאן כאילו העולמות, כביכול, העולמות נותנים למלכותו, ומלכותו נותנת לעולמות. ספירת המלכות נותנת לעולמות החיות, והעולמות, קיומם של העולמות, מגלים שיש כאן מלך, כי אין מלך בלא עם, ונקרא אז מלך עליהם, איך אומרים באדון עולם. מתי שכל יצור נברא, אז אין מלך שמו נקרא עליהם. זאת אומרת שמתי הוא נקרא מלך, כי יש את הנבראים הנמוכים שאותם הוא ברא, כי אין מלך בלא עם. מה זה, מה פירושם? עם הוא מלשון עוממות. עם זה כמו שבגחלים, אנחנו יודעים שיש גחלים לוחשות, יש גחלים עוממות. גחלים לוחשות זה גחלים שרואים עליהם את האש, ממש בצורה מוחשית. גחלים עוממות זה גחלים שנראה לך כאילו הם קבועים. רק אם אתה תשקיע בהם, אתה יכול להוציא מהם את הניצוץ. אותו דבר בעם, האנשים, זה מראה שהם עם. הם עוממות, הם רחוקים. אם הם היו מלאכים, אם היו נשמות גבוהים, הם היו חלק ממנו, הם היו לוחשות. עם זה מראה שהם נמוכים ותחתונים. היינו בחינת צמצומים והסתרות, יש הרבה צמצומים והרבה הסתרות, אז במילא מהצמצומים הללו נוצרו הנבראים האלה הנמוכים העם, שעל ידי צמצומים האלו, מכיוון שיש כל כך הרבה צמצומים, והצמצומים גרמו שיהיה עולמות מוגבלים, אז שייך להיות בחינת מלך. אז הוא יכול להיות מלך, אז מתגלה המלוכה שלו, כי אם לא היה כל כך הרבה צמצומים, אם העולמות היו יותר רוחניים, אם העולמות היו מרגישים את האלוקות, אז הם לא היו עם, לא היו עוממות, לא הייתה מתגלה מלכותו, כי המלכות מתגלה דווקא עליו. אבל באמת, אבל אם זה הכל ביחס לנבראים, הנבראים הם מציאות, הנבראים מרגישים את הישות שלהם, כי ברו אותם בצורה כזו, שהם ירגישו את הריחוק שלהם, שרגישו את העמימות שלהם, זה מצידם. אבל מצד הבורא, אבל הוא באמת, הוא סובב כל העלמין. הוא נמצא בכל מקום ואף אחד לא יכול להכיל ולהבין את גדולתו. לכן הוא נקרא סובב, כמו שאמר בתחילת הפרק, שמה פירוש סובב? סובב ולא שהוא נמצא מעלה מבחוץ. הוא נמצא בתוך כל פרט ופרט, השמיים את הארץ, אני מלא. אבל הוא נקרא סובב כי הם לא מרגישים אותו, אין להם לא כלים להכיל אותו. ואני הווי לא שניתי, לכן בו אין שום שינוי בין לפני לבין אחרי, כי אין שום תפיסת מקום, הכל לאין ואפס. כמו קודם שנברא העולם, ואת הארץ, את השמיים, את הארץ אני מלא. ולכן, מכיוון שהסברנו מה עניינו של ספירת המלכות, לפי זה נבין עוד דבר, ולכן מבחינת מלכות נקרא גם כן שם. אחד הכינויים של ספירת המלכות זה שם. אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מלכות נקרא שם. מה הפירוש המילה שם? כי שם מורה על גילוי. שם זה מתגלה, דיינו, יש בן אדם, אתה לא יודע מה אותו, לא יודע מי הוא, מה הוא, הוא קוראים לו כך וכך. טוב, קוראים לו כך וכך, או מכנים אותו בכינוי, הוא חכם, הוא, שם זה יכול להיות שם העצם שקראו לו בברית מילה בשם מסוים, או שם יכול להיות השם של המקצוע שלו, של התפקיד שלו. השם מגלה משהו ממנו. אז השם זה גילוי, מה התגלה ממנו? מהותו ועצמותו לא בגדר גילוי. אם התגלה ממנו משהו, זה הערה התחתונה שהנבראים מסוגלים להכיל ולקבל, זה מה שהתגלה אליהם, זה נקרא. לכן זה הסיבה שספירת המלכות נקרא שם. כי מה שנקרא מלך, זה שאנחנו יודעים לקרוא לו בשם הזה מלך, הוא רק שנגלה בחינת מלך. הוא גילה את עצמו להיות מלך. איך הוא גילה את עצמו להיות מלך? על ידי אסתר ואליהם עצמותו. הוא העלים את עצמו לגמרי. שלא תרגיש אותו, תרגיש רק את המלוכה שלו. תרגיש רק הערה קטנה, ואתה אומר, וואי, איזה גילוי גדול, ואיזה עוצמה גדולה, ואיזה עולמות גדולים הוא בורא. אבל כל הגדלות הזו שאתה משבח אותו, זה אחרי שהוא צמצם את עצמו מאוד, והסתיר את עצמו מאוד, ונתן לך רק הערה קטנה, ואז אתה מהערה הזו יכול להתפעל בצורה עצומה, אבל ביחס אליו זה לא תופס מקום בכלל, זה הערה באלמה. ומילא יוצא, כאן בפרק הזה אני רוצה להסביר למה הכינוי הוא הקדוש ברוך הוא. עיקר הדגש פה היה עד עכשיו על המילה הקדוש. הוא בעצמו קדוש, הוא מובדל מהכל. מה שמחיה את העולמות זה רק מלכות, רק שם. עכשיו אומר, נבין גם את החצי השני של הכינוי. הקדוש, ברוך הוא. מה זה הקדוש וברוך הוא? למה אומרים גם הקדוש וגם ברוך? אומר, ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא. יש את שני הקצוות. הקדוש וברוך זה שני הפכים. פירוש, שהוא התברך, הוא קדוש וברוך. שאומרים קדוש וברוך, מדברים על שתי דברים הפוכים. שאומרים שהוא קדוש, מה פירוש המילה קדוש? הוא קדוש, הוא מובדל, הוא מרומם. מה פירוש ברוך? אור זה מלשון, הוא נמשך, הוא מצטמצם, הוא כמו שהמבריך את הגפן, או המבריך את הגמלים, זה להוריד אותם כלפי מטה. אז הוא גם קדוש, אבל הוא גם ברוך, הוא גם צמצם את עצמו, הוריד את עצמו למטה, כדי שיהיה לנו איזשהו השגה ותפיסה במשהו. היינו כי הוא במהותו ועצמותו, אם אתה מדבר מצד מהותו ועצמותו, יתברך, אז מה הכינוי שמתאים לכנות אותו? קדוש. והברוש קדוש מובדל מהעולמות. מצד שני, אני לא נשאר ואומר הקדוש, אני אומר ברוך. ואף על פי כן, למרות שהוא קדוש, ולמרות שהוא מובדל, ולמרות שהוא בין ארוך, הוא גם כן ברוך. הוא גם כן הבריך את עצמו, גם כן צמצם את עצמו. פירוש, מה המשמעות של המילה ברוך? לשון ברכה והמשכה, שהוא מבריך את עצמו, ממשיך את עצמו, מצמצם את עצמו, ונמשך בתוך העולמות. איך העולמות יכולים להכיל אותו? את מהותו ועצמותו הם לא יכולים להכיל. מה הם כן יכולים להכיל? על די בחינת שמו ומלכותו. הם יכולים להכיל את השן שלו, את הספירת המלכות. זה הניצנוץ הקטן שהוא נתן לעולמות להרגיש משהו ולהכיל משהו. שמבחינת מלכות נמשך התאבות כל העולמות כנל. אז העולמות מקבלים ממלכות. אז הוא בעצמו לא משתנה, מכיוון שהחיות שנמשך בעולמות זה רק הערה באלמה ממנו. העולמות עצמם, הם מרגישים את עצמם יש, הם עוממות, הם עם כלפי עצמם. אבל ביחס לבורא לא נהיה שם שינוי, והכל עין ואפס ממש. זה שתי הקצוות שצריך לזכור כל הזמן במציאות הזו של העולמות.